ברשות הציבור הקדוש וברשות האכסניה הנפלאה של תורה, לימוד תנ"ך תורה של תורת ארץ ישראל. התכוונתי שיהיה שיעור קטן ואינטימי, התכוונתי שנגיד שטן וכולם יברחו, אבל זה לא קרה. האם באמת השטן הוא דמות כמו שלא יודע איפה ראינו בגן או בסיפורי ילדים עם קלשון ומלא עיניים? מה זה השטן? איפה הוא מופיע בתנ"ך? מה זה אומר לנו? זה יהיה הנושא של השיעור שלנו, אבל לפני שאנחנו נפתח את השיעור, אנחנו נראה כמה שאלות יסודיות בספר איוב, שהנושא של השטן יוכל בעזרת השם להשיב להם. אז נפתח בתחילת ספר איוב. ספר איוב נמצא אחרי ספר משלי שאחרי תהילים, למי שלא מוצא, וקודם כל נקרא את הפסוקים. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש ההוא תם וישר, ויראה אלוהים ושר מרע. כבר הפסוק הזה הוא מאוד מיוחד. במה הוא מיוחד? מה? זה תיאור שאנחנו לא רוצים כמותו בכל התנ"ך. מישהו שיש עליו כל כך הרבה תארים נפלאים, למיטב ידיעתי לפחות. ויוולדו לו 7 בנים ו3 בנות. ואם יקנהו 7,000 צאן, 3,000 גמלים, ו500 צמד בקר, ו500 אתונות, ועבודה רבה מאוד. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קרב. והלכו בניו, ועשו משתה בית איש יום. ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם, לאכול ולשתות עמהם. כל יום, אחד מהילדים עושה משתה בביתו. 7 בנים, 7 משתאות. מסתיים הסבב, והיא כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב, ויקרשם, והשכים בבוקר, ואלה עולות מספר כולם. כי אמר איוב, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם. ככה יעשה איוב כל היום. פשוט, פסטורלי, נפלא, אין צדיק כמותו, אין מישהו שמקבל שכר כמותו, מה יותר יפה מזה, חוץ מהישב. והיא היום, ויבואו בני אלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני לשטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוק בארץ ומתהלך בה. ויאמר אדוני לשטן, שמת לבך לבי איוב? כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר אל אלוהים ושר מרע. ויען השטן את אדוני ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים? הלא תסחת בנו ועד ביתו ועד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו בירכת ומקנהו פרץ בארץ. ואולם, שלח נידך וגם לכל אשר לא יגלו על פניך יברכך. יברכך זה לשון סגי נאור, ברכת השם, כלומר, כללה. ויאמר אדוני לשטן, הנה כל אשר לא בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן מפני אדוני. ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות, והתונות רות על ידיהם, ותיפול שווה, ותיקחם, ואת הנערים עיקו לפי חרב, וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה נדבר, וזה בא ויאמר, אש אלוהים נפלה מן השמיים, ותיבר, בצון ובנערים, ותוכלה, וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה נדבר, וזה בא ויאמר, כסים שמו 3 ראשים, ויפשטו על הגמלים, ויקחו, ואת הנערים עיקו לפי חרב, וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עד זה נדבר, וזה בא ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים, וימותו, וימתה רק אני לבדי להגיד לך. טוב, אז מה יש לנו פה? תיאור של האדם הכי צדיק בערך בכל העולם, שחוטף את המכה הכי נוראית בעולם. תוך כמה דקות, הוא מאבד את כל הרכוש שלו בהפתעה גמורה, בלי הכנה נפשית, שלב אחרי שלב, מכה אחרי מכה, והמכה נוראית, שאף אחד לא ידע, שכול, ולא זו בלבד, אלא לא נשאר לו שום ילד בחיים. כולם מתו. איך איוב מגיב? נשאר צדיק. ויקום איוב, ויקרא את מינו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה, וישתחו, ויאמר, ארום יצאתי מבטן אמי וארום אשוב שמה, אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפארת אלוהים. אבל השטן לא מוותר, ויהי היום ויבואו בני אלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני לשטן, אין לי זה תבוא, ויען השטן את אדוני ויאמר, משוש בארץ הוא מתהלך בה, ויאמר אדוני לשטן, השמת לי חי לפי איוב, כן כמו בארץ ישתם וישר אל אלוהים ושם מרע, ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתן ליבו לבלו חינם, סתם. ויען השטן את אדוני ויאמר, אור בעד אור, וכל אשר האיש ייתן בעד נפשו. כשנותנים למישהו מכה, הוא מיד עושה ככה עם היד, נכון? הוא מוכן להקריב את האור של היד שלו בשביל דברים יותר חשובים בחיים. בסדר! אז אתה לקחת לו הכל, אבל השארת לו עדיין דברים חשובים יותר. אולם שלח מידך וגיא אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברכך. היום אל אדוני לשטן, אינו בידך, אך אל נפשו שמו, רק אל תהרוג אותו. ויצא השטן מפני אדוני ויחת איוב בשכין רע, מכף רגלו עד קודקודו. ויקח לו חרס להתגרד בו, הוא יושב בתוך האפר, ותאמר לו אשתו, אותך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים דמות. ויאמר אליה, תדבר אחת הנבלות תדברי. גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל? בכל זאת לא חטא איוב בשטן. המשך הספר, זה החלק הקשה יותר. באים שלושת החברים ומתחילים המענות ביניהם, אבל אנחנו נתמקד בחלק הראשון. טוב, כמובן שיש פה שאלה שזועקת, וכל אחד ישר קופץ ואומר אליי, כאילו כבר למד לפני זה ספר איוב, וזו השאלה של צדיק ורע לו. זה פשוט נורא, בן אדם כל כך צדיק, ומקבל עונש כל כך חמור, שאלה שימיה כימי עולם, מקור אחד בדפים, יש לכם כבר משה רבנו, התקשה בה, שמשה רבנו אומר, הודיעני נא את דרכיך. למה הוא מתכוון? אומר את הגמר בברכות אף זין, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, הודיעני נא את דרכיך, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב ויש צדיק ורע לו? יש רשע וטוב ויש רשע ורע לו? זו שאלה ידועה, ושאלה נוספת שיש פה, מישהו רוצה, מישהו משהו מטריד אותו.
רגע, השטן הקדוש ברוך הוא כאילו השטן ככה מציץ את הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא טוב, כאילו כדי משחק איתנו כדי לרצות את השטן.
מילת המפתח פה היא הפסוק, פסוק קשה מאוד, שתסיתני בו לבולעו חינם. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מעיד שהסיתו אותו ושזה היה סתם. על הדעת, והשם אלוקים אמת, הקדוש ברוך הוא בכלל מסתים אותו, ועוד סתם, איך יכול להיות? זה כל כך קשה אפילו לבטא את, את המילים האלה, הגמרא במקור 2, בבבא בתרא ט"ז, זה עמוד שלם שעוסק באיוב, רבי יוחנן שם אומר, ותסיתני בו לבלו חינם, אמר רבי יוחנן, מלא נקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. כאדם, שמסיתים אותו ונסתם, קשה לו. מה קשה לחבר? במקום להגיד את התיאולוגיה הנוצרית, תגיד מה קשה פה.
כאילו אחד
מן השני. הייתכן, יכול להיות שיש בעולם משהו שהוא נוסף לקדוש ברוך הוא, מתנגד לקדוש ברוך הוא. מאוד מוזר. אפילו מצליח להסיט את הקדוש ברוך הוא. מוזר מאוד. טוב, בשביל זה אנחנו כמובן נעבור לנושא של השטן. בבקשה.
נראה שהקדוש ברוך הוא
כביכול
לפי את זה על עצמו.
כן. נעסוק בזה, נכון, נעסוק בזה, טוב. אז יש פה עוד שאלה. מישהו שם לב פה עוד שאלה בקשר לשטן?
תמיד השאלה שמתבקשת זה אם זה אמיתי או שזה משל?
לא יודע, בינתיים כתוב, אז אנחנו, בוא נגיד, גם אם זה משל זה כתוב, אז אנחנו מתייחסים למה שכתוב. בסדר? יש פה שאלה פשוטה. כל השאלות שאלתם מצוינות, אבל כולנו למדנו חומש בראשית. שמור, ויקרא גם אולי הצלחנו להגיע במדבר דברים, יהושע שופטים. יש שם שטן? מכירים שטן? המילה שטן מופיעה בספר בראשית? שמור, ויקרא, זכריה, עוד שנייה נגיע, יפה.
בלעם.
בלעם, או, יפה. נכון? אז בואו נתחיל מבלעם. הנה, אמור בלעם. רגע, רגע, אחד אחד, שנייה. בלעם, מה כתוב אצל בלעם? מה הלשון? נכון, שמה שוב פעם, זה לא מישהו שהוא שטן, נכון? מה כתוב? והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. מדוע הקיטת את התורך הזה שלוש רגעים? הנה אנוכי יצאתי לשטן. מה זה לשטן?
פעולה.
פעולה, מה הפעולה? להסיט, להסטין. אנחנו מכירים את זה, כן, מספר בראשית, איפה? ויוקראו שמה? סיטנה, רחובות, סיטנה. נכון? מה זה סיטנה? זה פעולה. מצוין. טוב, נמשיך הלאה.
דוד, אצטרף לישתי, לא מוצאים.
נכון, נכון. כשדוד רוצה להצטרף לפלישתים למלחמה שלהם נגד עם ישראל, שזה סוגיה בפני עצמה, לא נתעסק בה אם הוא יתכוון באמת או לא באמת, אבל מה שרי פלישתים אומרים? מה פתאום? אנחנו לא מוכנים שהוא יצא איתנו, שמואל א' כ"ט ד'. לא ירד עמנו במלחמה ולא יהיה לנו לשטן במלחמה. ובמה יתרצה זה לאדון, אבל לא בראשי האנשים האלה. הלא זה דוד, שאומרים לו, יקע דוד באלפר, שאול באלפר דוד ברדבותיו. אז מה זה לשטן? מישהו שמפריע. אז איפה יש כן? הזכירו פה את זכריה, עוד שנייה נגיע לזה. רגע, רגע, לפי הסדר, סדר מלכים. מלכים, מלכים, מי זוכר? יפה מאוד, נכון. טוב, אז אומר התנ"ך, ספר מלכים, א' י"ד י"ד, ויקם אדוני שטן בשלמה את הדד האדומי מזרע המלך ובאדום. אחרי זה ויקם אלוהים לו שטון את רזון בן אליעדיו, ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה. שוב פעם, מה זה? זה בן אדם שמסתיר, נכון? טוב, יהיה, כן. טוב, אז יש פה עוד הרבה, נגיד ספר עזרא, מפורסם, כתבי הסטנה. כתבו סטנה על יושבי יהודה וירושלים, שלא יבנו את בית המקדש, שהצליחו לעצור את בנייתו. אבל, מה לעשות? הקשו פה קושיה טובה. מאיזה ספר? זכריה, נכון? זכריה. יש שטן בתנ"ך, חוץ מאיוב. איפה? בספר זכריה. נבואה מפורסמת בספר זכריה, שאנחנו קוראים גם פעמיים בשנה, נכון? בהפטרה. נכון? מה? פעמים
בלילה,
קריאת שמע. כן, נכון? זכריה פרק ג'. וירן את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר אדוני לשטן, יגאל אדוני בך השטן, ויגאל אדוני בך בוחר ירושלים, ולא זהו מוצב מאש, ויהושע ילבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך. כאן זה משהו במראה הנבואה. זה משהו שכן יכול להישמע שטן, רשות כזאת שקוראים לשטן. אבל אולי אפשר להגיד שגם פה זה פעולה, השטן עומד על ימינו לשטנו. יש שם איזה מלאך שעכשיו מקטרג עליו. נכון, רחוק קצת. אפשר אולי, טוב.
גם בתהילים.
בתהילים זה ודאי שמות מעולה.
כן, אלא ועכשיו, כן, כן,
נכון, נכון. אבל שוב, שם זה מישהו שיפריע לו. טוב, אז באמת בגלל הקושייה האחרונה שאמרנו, יש פירוש שהוא לא כל כך ידוע, הוא נשמע לנו קצת מוזר. וזה הפירוש של חלק מהגאונים שמופיע לכם במקור ארבע. רבי יוחנן, הגמרא בחגיגה, אומר שהשטן של איוב אדם היה. בואו נקרא מרב סעדיה גאון בפירוש שלו לאיוב, שהוציא לו ככה. לא מופיע במקראות גדולות, לצערנו, אז אנשים לא כל כך יודעים שזה קיים. השטן הוא באמת אחד מבני האדם. מאיפה הוא יודע? מהרבה דברים, אבל בין היתר מהתנ"ך. כן, מאמר כתוב, והיה כמשם שטן לשלמה את הדעת האדומי ואת רזון בן אליעדיו וכו', הוא שני ילד בני אדם. וכמו שאמר הכתוב על יהושע בן יהוצדק. הוא מביא מזה ראייה, לשיטתו, מזכריה. שם כתוב, והשטן עומד על ימינו לשטנו, והיה זה אדם. וייתכן שהוא רחום בעל תאם ושמשי ספרא, זה אלה שמה עשו? שכתבו שטנה. יכול להיות שמכאן הרס"ג הוציא את זה. מופיע לנו באותה תקופה, אנשים שכתבו שטנה נגד ישראל. אז הגיוני שמי זה השטן שמפריע ליהושע הכהן הגדול? זהו, אותם אלו שכתבו שטנה, רחו בעל דרך שבשי ספרה שהתחילו, כשהתחילו לבנות את בית המקדש, אשר בעלה כתוב את שטנתם ליהושע. אז הנה, אנחנו יודעים שזה גם פה בן אדם. ועכשיו, הוא מעלה כמובן למה הוא נדחק. הרי כולנו מבינים שזה דוח הגדול להגיד שלהיות זה בן אדם. טוב, אבל מה לעשות? זה לא יכול להיות שזה מלאך. למה זה לא יכול להיות? טוב, זה לא מופיע עד עכשיו בתנ"ך. אפשר להגיד, טוב, עכשיו זה מופיע, עולה לתרץ. אבל לא, זה לא יכול להיות מבחינה אמונית. הוא סברה רחוקה היא שהיא השטן הזה מלאך, כי אנשי האיחוד, אלה שיודעים שהשם אחד ושמו אחד, בדעה אחת, מוסכמת, שהבורא התרומה והתעדה הרברה, מלאכיו מקורבים, ביודעו שהם לא ימרו. מלאכים לא יחתרו ולא יסיתו את השם, ומי שמדמה כי זה המסין על יוב היה מלאך, הרי עשה את המלאכים אמרים, אבל אם זה בן אדם, בן אדם יש לו בחירה חופשית, פתרנו את הבית. כמובן שזה מאוד קשה בפשט של הפסוקים, נכון? אז מי שיפתח את פירוש הרס"ג, יראה שהוא מסביר. מה זה, והתייצבו בני האלוהים על השם? אז הוא מסביר, עמדו הרבה אנשים חשובים כדי לעבוד את השם. והגיע השטן ברוחם, הגיע מישהו אחד שיש לו משהו נגד לשון ולצדק. אני יכול להמשיך הלאה, אבל כולנו מרגישים שלא סתם המפרשים לא הלכו בדרך הזאת, וזה לא פשוט הפסוקים, וגם זה לא חזר. תסתכלו במקור 3, סליחה שאני ממתין, כי אנחנו צריכים קצת לרוץ. אומרת הגמרא שוב פעם בבבא בתרא, אמר יש להגיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. נו, מה זה בן אדם? לא. הוא שטן, דכתיב ויצא השטן מפני השם, זה מפורש. הוא יצר הרע, כתיב רק כל היום, נכון? יצר מחשבות ליבו רק כל היום, אז מופיע שם המילה רק. הוא כתיב אחה, רק אליו אל תשלח ידיך. אומר השם לשטן, תפגע בו, אבל אליו אל תשלח ידיך, רק אליו. רק, סימן שזה יצר הרע. טוב, כמובן ש... אנחנו, כנראה שהוא ידע את זה, זה לא רק במילים האלה, זה דרשה. אז הוא ידע את זה, שהשטן זה יצר הרע, הוא מלאך המוות, הכתיב אך את נפשו שמור, על מה בדידי קיימא. זאת אומרת שהוא יכל לקחת את נפשו, סימן שמה תפקידו, לקחת את נפשותיהם של בני האדם, כלומר הוא מלאך המוות. גם זה מוזר, אבל הוא בהתחלה אמר לו, שאל לא יכה אותו אפילו בשין. נו, אז זה אומר שהוא זה שמכה בשין, שהוא שר המחלות. ברור שיש פה דרש, יכול להיות שיש לקיש מתכוון להגיד שהשטן הוא זה שגורם לבני אדם אחר לחתור, או שהחטא גורם אחרי זה שהשטן יקטרג עליהם, ואחרי זה בגלל זה נהרגים ומתים, והגוף נפרד מן הנשמה כיוון שהגוף התלכלך וחטא. בכל מקום זה נשמע דרש, אבל בהמשך השיעור אנחנו ננסה לראות שכמו הרבה פעמים, פחות ממה שאני רואה, חז"ל כולנו יודעים שהם היו גאונים, גאוני עולם, במידות טובות, ובתורה, ובהלכה, אבל לא תמיד שמים לב כמה חז"ל היו גאונים בתנ"ך. ככל שמעמיקים בכל מיני אמרות של חז"ל שנשמעות לפעמים הזויות, זה לא הזמן לפתוח, אבל זה נשמע במבט ראשון ממש מוזר, כשמעמיקים כמו שצריך, יושבים על זה יום ויומיים ושבוע ושבועיים, ממש קוראים את הפרקים מחדש. צריך פשוט לא לוותר. אז אנחנו אולי נצליח להגיע לזה, אבל בואו נתחיל מהפרשנים, שאומרים שזה מלאך. הרמב"ן, מקור 6. הרמב"ן אומר, הנה, בא בספר הזה עניין השטן, וידוע בקבלתנו, מה זה קבלתנו? במסורת. זה מסורת בידינו, כי הוא מלאך. נברא להסין ולהזיק לאדם, ושמו ראשון כתבו שטנה. הוא כבר בא בדברי חז"ל, באור עניינו, ואמרו הוא שטן, הוא ראה חמוות ויצרה. והנה החכמים ז"ל, ייחסו לו כל אלו השמות, ובאמונתם שהוא מלאך באמת. לא טבע מן התוואים, ולא כוח מן הכוחות, כי זה המלאך נברא להסין ולהזיק. אנחנו שומעים פה שהיה דעה כנראה שאומרת, שמה הוא? טבע מן התוואים. או כוח מן הכוחות. מי זה הדעה הזאת? זה לא רס"ג, נכון? צריך לומר שזה בן אדם. אז מי זה שאמר שזה כוח מן הכוחות? נראה לי שזה אבן עזרא. תסתכלו במקור 7, יש את הפירוש של הרשב"ץ על איוב. אני בכוונה ציטטתי את זה משם ולא מאבן עזרא עצמו, כי זה יותר קל. אומר הרשב"ץ לאיוב א' פסוק ו', החכם מבן עזרא ז"ל, יש לו בזה דעה נוכריה. דעה שזרה ליהדות לדעתו. כי הוא רואה שזה השטן מבט ממבטי הכוכבים. מורה זאת האהבה איוב. אם אני מבין נכון, זה מזל אסטרולוגי שיצא, שאיוב, זה מה שהוא צריך לחטוף, זה מה שהוא צריך לקבל. כמו שאומרים, זבשה, מזלך, זהו, מזלך גנב. ויהיה לפי זה פירוש ויהי היום, מה כתוב? ויהי היום, ויבואו בני אלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכה, מה זה ויהי היום? יום שהיה פה, זה הדיבוק וזאת המחברת במערכת הכוכבים. אומר הרשב"ץ, ורחמנא ליצלן מהי דעת. הוא מגיב בחריפות. אז גם הרמב"ן כנראה יוצא נגד זה. מי אומר? נכון. אני, השאלה טובה, מה בדיוק אבן עזרא התכוון? לכאורה, נגיד בקצרה, אני לא רוצה להיכנס לנושא, הוא התכוון כפשוטו, שיש איזה משהו במערכת השמיים שגורם רע לבן אדם בצורה חוקית, הייתי אומר, חוקית רוחנית כזאת, והוא גורם לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן כוח בידי מערכת הכוכבים, וממילא, ברגע שבן אדם יש לו מזל רע, אז יקרה לו מזל רע. אין מזל לישראל, נו, יש חלק מהנשאלים שפרשו שהכוונה ישראל יכולים להתעלות מעל למזל, יכולים בעזרת תפילה וכדומה לשנות את המזל, אבל יש מזל, אז זה מה שהכוונה פה, אפשר לפלפל, אבל נרוץ הלאה. כשהרמב"ן אומר לא טבע מן הטבעים, נראה לי שהוא מתכוון להוציא מדעת הרמב"ם. זה מאוד יפה להגיד שהשטן זה הטבע, לא? תחשבו, אם השטן זה הטבע, אז מה זה? זה משהו, אתה מסתכל ברחוב ואתה רואה את הקדוש ברוך הוא? עולם ראשון נעלם, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, הכל מוסר, הטבע, חוקי הטבע, הכל נראה לך שצדיק ורע לו, חשב וטוב לו, הטבע מתנהל וגורם כביכול הקדוש ברוך הוא לעשות רע לצדיקים. מי שרוצה, אני קצת מריץ, אז תראו במלבין שיש לכם במקור 8, הוא מצטט את הרמב״ם. שוב פעם, זה לא כתוב ברמב״ם במפורש, אבל ככה אפשר להבין מהרמב״ם ומורה מוכן ג' חפת. בסדר. אבל מכל מקום זה לא חז"ל. חז"ל הבינו שזה מלאך. ממילא מה חוזר? כל הקושיות לשם, נכון? אם זה מלאך, הייתכן שיש מלאך שכל תפקידו זה לעשות נגד רצון השם, והוא מסכיד את השם. מה זה הדבר הזה? לא שמענו עליו עד היום בתנ"ך. מאוד מוזר. אז כדי לענות על זה, אנחנו נעבור לנושא נוסף בספר איוב. והוא השאלה, האם איוב באמת צדיק? מה השאלה? מה? ברור שלי, נכון? איך אני יודע שכן? כי כתוב בפסוק. כתוב בפסוק, והיה האיש ההוא והיה איש ההוא תם וישר אלוהים וסר מרע. זה עדות ממשה רבנו כתב בספר איוב. יכול להיות עדות יותר גדולה מזה? כן. יכול להיות עדות יותר גדולה מזה, וזה עדות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, מה? אז שמת לבך על אבי איוב? אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרב. ואחרי זה בפעם השנייה, אחרי הניסיון, אומר לו, ועודנו מחזיק בתומתו, ותשיתני בו לבבו חינם. אז הוא אדם צדיק מעין כמותו, בכל זאת מקבל. נחזור לזה. אבל זה לא כל כך ברור שהוא כזה צדיק. למה? פתאום בחז"ל אנחנו מוצאים, לדוגמה, יש גמרא במסכת סנהדרין, מישהו מכיר? גמרא על חטא של איוב? שלושה יועצים היו לו לפרעה.
נכון?
אחד עזר לו, מי זה? בינה, נענש. אחד התנגד, יתרו. הוא זכר. יש מישהו ששתק. טוב, אז זה חן, נכון? אז הנה, איוב ששתק, נידון בייסורים, אז חז"ל כן מכניסים פה איזה סוג של חן. מאיפה? אבל זה נגד הפסוקים. על שם הקדוש, בפירוש שלו לאיוב, הוא אומר שבמה איוב חטא, יש לכם רעיון? זה כתוב בפסוקים. במה איוב חטא? לא, לא, זה אתם כבר מכירים מאוד. על שם הפסוקים. בפרק האחרון, אני שואל, לא באחרון, לפני שהוא קיבל את האיסורים.
משתאות.
משתאות, זה לא, לא יציג לכם שקרה. נשמע לכם אדם כזה צדיק שהבנים שלו מתנהגים בכזאת צורה? כל יום מסיבה בבית של אחד האחים, אנחנו, לצערנו, לא אוכלים בשר ושותים יין בימים האלה, נכון, אלא אם כן ישו תימני, אבל גם מי שאוכל בשר ושותה יין, טוב. בסדר, לא עושים כל יום משתה, נכון?
הם גמרו מסכת כל יום.
כן, גמרו מסכת כל יום. רגע, נגיע. אבל זה כבר צעד השני יותר. קודם כל פשט הפסוקים, השייך נשמע טוב בפשט הפסוקים, נכון? אבל שוב, מה לעשות? שזה לכאורה לא מה שהקדוש ברוך הוא אומר עליו. אז אתה לא יכול להתווכח עם הקדוש ברוך הוא ולא עם משה רבנו. יש, כן, טוב, אבל אדם הוא אחראי, על בני ביתו, כל מי שיכל למחות בבני ביתו ולא מחן, נתפס עליהם. יש עיון יעקב, עדיין יעקב, יש את הדורשים שם, נכון, עיון יעקב. אז הגמרא אומרת שדורו של איוב שטוף בזימה, אז עיון יעקב אומר, זה החטא שלו, שהוא לא מצליח להשפיע על הדור, שהוא לא מוחה בהם. טוב, שוב פעם, זה לכאורה נגד הפסוקים, ועכשיו נגיע למה שכולם פה צועקים ובצדק, הוא לא חטא בשפתיו, הוא חטא בליבו. נכון, גמרא. בואו נקרא את הגמרא במקור 10. אומרת הגמרא, רבה, בכל זאת הוא חטא איוב בשפתיו, הוא אמר בבבת הפזיים, הוא אמר לו בשפתיו לא חטא, בליבו חטא. טוב, זה נכנס בפסוק? בואו נקרא את הפסוק. תפתחו שוב. בפרק ב', פסוק ח'. ותאמר לו אשתו, אותך מחזיק בטומאתך? ברך אלוהים ברות. ויאמר אליה, כדבר, אכלת לבלות, תדבר לי. גם את הטוב נקבל את האלוהים ואת הרע לא נקבל. בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. נו, זה נשמע שהוא חטא?
זה
לא מובן
לשיר,
אפשר
להגיד.
מה?
אפשר להגיד שבפרק הראשון, הוא כאילו, הוא עושה את הצידוק הדין, השם...
כן, השם
נתן. ופתאום, שאיתו בפרק השני אומרת לו,
כלומר חסר בו, אתה מציע שיחסית לפרק הראשון ירד קצת, אין פה השם נתן, השם לקח. רצית? כן, אתה, מסתובב. לא.
אני לא מבין, היא אמרה לו מפורש במובן של כללה, לא? זה רק סגינה, אוקיי?
כן.
אמרה לו, כדי שהוא כבר נפטר מן העולם, תעשה מעשה.
נכון, אז הוא צדיק, זאת אומרת מאיפה רבא אומר את זה עליו?
צדיק,
נכון, זה מה שאנחנו שואלים, למה להגיד כזה דבר שהוא לא חטא בשפתיו אבל חטא בליבו? מה, רק כדי להצדיק את הקדוש ברוך הוא שהעניש אותו? הרי זה הקדוש ברוך הוא צועק בסוף הספר על חברי איוב, לא דיברתם אליי נכונה, כאיוב. מה, רבא מנסה להצדיק? לא, רבא קורא טוב את הפסוק. למה? שימו לב, תשבו לסוף פרק א'. בוא נקרא, הפסוק האחרון בפרק א'. איוב אומר, ארום יצאתי מבית אלימי, וארום אשום שמה, אדוני נתן, ואדוני לקחתי, שם אדוני מבורך, בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלל אלוהים. מה כתוב פה?
זה קרה, לא מתקבל,
מה?
לא,
את הרע לא נקבל, בתמיעה, אבל תשים.
זה לא היה בכלל.
אני התכוונתי למה שאומרים פה. שם לא כתוב, לא חטא איוב בשפתיו. תשבו, זה בדיוק אותה לשון. אבל פתאום פה כתוב בסוף, בפרק ב' לא חטא איוב מספדה, ושם כתוב לא חטא איוב. למה? אז א', ההשוואה מלמדת על זה. אבל חוץ מזה, בשביל מה בכלל לכתוב לא חטא איוב מספדה? ואם היה כתוב בכל זאת לא חטא איוב, מה הייתי אומר? לא חטא איוב, גמרנו. בשביל מה לכתוב מספדה?
סלב שאשתו השאיתה אותו ונסתה לדחוף אותו לזה. ובכל אופן הוא עמד בתקורה ולא חטא.
טוב.
למה זה בכל זאת?
למרות זאת, למרות שהיא מסיתה אותו וכל האיסורים. נכון.
בתוספת.
נכון, כתוב אומר.
מעיד עליו.
כן.
יש פה...
לא.
זה שהוא מעמיד על עצמו שהוא לא חטא, בסדר. אבל הפסוק, או המקרא, מעיד אחרת.
אוקיי, מצוין. טוב, אלא מה? כמו שכבר מתחילו להעיד פה, כן. אני רק, יאיר, מה שאמרנו עכשיו זה דיוק טוב ומצויין ונכון, אבל בפשט הפסוקים הוא לא מוכרח. למה? אם אנחנו נסתכל בפרשנים שם, אנחנו נראה שיש שם משהו מוזר. הרי מה אשתו אומרת לו? מה לעשות? ברך אלוהים ומות. מה הכוונה? בשפה שלנו. תקלל! אי אפשר להגיד. תקלל את הקדוש ברוך הוא ותמות, נכון? טוב. אז רש"י, תסתכלו במקור 12, רש"י אומר ומות לשון צוואה הוא. זה קשה קצת. אנחנו בדרך כלל לפחות אני קשה לי כשאני מגיע לרש"י שעוסק בדקדוק. היום לא כל כך רגילים ללמוד, לא כולם הרב מזוז, או ניסי רחמים, לא רגילים כל כך ללמוד דקדוק של המקרא. רש"י מתכוון, לפי מה שאני מבין להגיד, זה לשון ציווי, אבל זה לא לשון ציווי. זה רק לשון ציווי, אבל הכוונה לשון עתיד. לא, היא לא אומרת לו, שני דברים תעשה, ברך אלוהים, שתיים, אתה עושה תמות. ואז לפי זה מה הכוונה למות? תתאבד. היא לא אמרה לו להתאבד. למה? איך? למה לא? אולי כן. תתאבד ותיפטר מהאיסורים. מי אמר שזה לא הכוונה שלה? כי אז מה הייתה צריכה להגיד לו? מות! למה לחתור לפני שמת? מות! לך תתאבד! אז רגע, זה עוד רגע. אז לכן רש"י מבין שהכוונה היא ברך אלוהים, זה מה שתעשה, וכתוצאה מזה אתה תמות. איך הוא ימות? איך מתים? הקדוש ברוך הוא! הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו. מה פירוש? תעשה כזה חטא נוראי שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותך, יעניש אותך, ויותר לא תתייסר. אבל זה כבר של הרמב"ן בהמשך מקור 12, וזה לא ייתכן. מה לעשות? אנחנו הולכים ברחוב ורואים אנשים שלצערנו חוטאים חטאים, והברק נעצר בשמיים. אפילו הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח חולה לעשות את העבירה. אז זה מה? זה לא ככה. כי אין כל מברך אלוהים או כל עוקב שמשם את מיד כדי שיתנצל יום מן הצער הזה וברכו אלוהים. אז מה כן יכול להיות? יש פירוש של רבי מאיר הרמי, הבן של עקדת יצחק. יש לו פירוש של יום. אחרי זה מצאתי שהפירוש הזה הוא לא ידע. כי רק לפני בערך 100 שנה הוציאו לאור את הפירוש של התוספות ריט על הרביעים וכתובים. שוב פעם, לצערנו אנשים מכירים את זה כי זה לא נמצא במקרות גדולות. עכשיו התחילו להכניס את זה לחלק מהמקורות גדולות החדשים, אז הם מסבירים שזה ציני. מה זה התברך אלוהים ברוך? היא אומרת לו בציניות. מה אתה עשית פעם שעברה? טעיתי, סליחה, התכוונתי לא לרבי מאיר הרמי, אלא למדתי. המדתי והתוספותי. זה ציני. היא אומרת לו, תשמע, פעם שעברה מה עשית שבאו האיסורים? השם נתן, השם לקחתי, איש עם השם, מבורך. מה קיבלת בתמורה? אז מה יקרה אם אתה עכשיו תברך את השם ותגיד, השם, אתה טוב, מה יקרה לך? הוא יפיל עליך עוד כזה להרוג אותך. טוב, חודש מעניין. טוב, אנחנו מבינים, זה כאילו קשה כפה בפשט. באמת, רבי מאיר הרמה, בפירוש שלו, הוא אומר משהו אחר, יש לכם את זה במקור 12.
לא, אבל לפי זה...
רגע, שנייה, הוא אומר... התפלל לפני המקום שתמות. זה הכוונה ברך אלוהים. יש מקום אחד בתנך תפילה. ככה יש בשמואל ב' פרק הפלט, וברכו את נחלת השם. טוב, כמובן, שוב, זה דוחה, כי ברור שפה בפשט, בריקת השם הזה, זה
בסגין האור. למה זה אחת הנבילות? היא דווקא הציעה...
כן, גם נכון. נכון, נכון, זה קשר. יש פירוש של רבנו תם, הספר יוד, יצא לאור לפני, אני חושב, 5 שנים. טוב, שוב, אנחנו עד חושבים שלימוד תנ"ך זה, לפעמים אנשים חושבים שזה לא תנ"ך, ממש, שני עולמות. אנחנו רואים, יש לנו פירושים על התנ"ך של רש"י, של רבנו תם, של הרשב"ם, של תוספות ריט. לימוד תואר תנ"ך זה סוגיה, צריך ללמוד. רבנו תם מפרש, שוב יש לכם את זה במקור 12, פירוש שיפה, ממש ממש פשט. אמרה, אף כי אין בלבבך לברך מתוך כעסך כי צדיק אתה. מה אתה חושב, אשתו של איוב הייתה לא צדיקה? היעלה על דעתכם שבאדם כל כך צדיק יש לו אישה שהיא אומרת לו, ככה, תקבל, זה, מה פתאום? חס וחלילה, לא ייתכן. תראו את זה במקור קודם, שאמר את זה רבי מאיר הרמב"ם בשם המדרש. זה לא יכול להיות אשתו צדיקה, אלא מה אני מתכוון? היא אומרת לו, אתה לא חוטא ואתה לא תחטא. ואני לא מבקשת ממך שתכתם, מה פתאום חסרך לי לרגל, כי ידע את השם. אבל מה תעשה? כלפי חוץ, אתה רוצה להתאבד, אסור להתאבד. יש דרך להתאבד בצורה חוקית. מה תעשה? תקלל את השם. מה יקרה? אל תקלל את השם בבית. תקלל את השם מול שעדים, בהתראה. טוב, יום, היה יהודי, לא היה יהודי כנראה. נכון, טוב, זה אמר אדם, באריכות. אבל תקלל את השם בצורה שבית הדין יהרוג אותך. ברך את השם ויהרוך. לפי זה, מה זה לא חטא יום בשפתיו? כי בלב ברור שהוא לא יחטא. אף אחד לא יתכוון חסר חלילה שהוא יחטא בלב. הוא אדם צדיק, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו. הוא לא חטא אפילו בשפתיו. בכל זאת הוא חטא יום אפילו בשפתיו, אף על פי שנבחר במוות וחיים. וכל שכן שבליבו לא הייתה טינה. טוב, אז מה אנחנו רואים? אנחנו בעצם רואים שזה קשה להגיד לא חטא איוב בשפתיו, אבל בליבו חטא, ובשלט הפסוקים זה קשה. אז למה חז"ל דנים את איוב בצורה רעה? אני חושב... רוצים לסנגר על הקדוש ברוך הוא. יכול להיות, אבל כמו שאמרתי, זה לא כל כך נשמע בספר איוב. בספר איוב, כשקוראים את המשך ספר איוב, רואים שגם החברים שלו רצו לסנגר על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. אני רוצה להציע הצעה חדשה, לצערי לא מצאתי אותה בשום מקום, וזה מאוד מוזר לי שלא מצאתי אותה בשום מקום, כי כידוע בדרך הנכונה פוגשים הרבה אנשים, וחיפשתי קצת בפרשנים ולא מצאתי, אני מאוד אשמח אם מישהו ימצא, שירים אליי טלפון, אני אשמח, אני חושב שזה ממש שנכנסתי יותר בפסוקים, בואו נקרא את הפסוקים שוב קצת, ונשים לב לדבר מוזר. כן.
אני מסתכל על אשתו של איוב, אנחנו עושים את הדמות שלה. יש לו בעצם ארבעה, יש לנו שלושה חברים ואשתו, בסדר? אשתו כמובן היא גם אם שכולה, בהנחה שאלה הבנים שלה, וגם, והתגובות שלה הן תגובות של אם שכולה, ולא תגובות שכליות. כל זה מנסים פה להסביר, תוספת וכולי, זה אם שכולה, שהיא איבדה עכשיו את כל מה שהיה לה.
מחילה שאני קודע. זה רעיון אפשרי, אפשר להתחיל לבדוק את הדמות של אשתו של איוב, כיצד האם שכולה, שזה התגובה הטבעית שלה, מבכה על בניה, ואפשר להמשיך. מחילה, אני רצה להם בסוף השיווי הזמן, אז נתפרס קצת, בסדר? כדי להספיק את הקו המרכזי. אז בוא נקרא בתוך הפסוקים ונראה שיש פה משהו מוזר עם הסיפור הזה של איוב, שהוא לא חטא בשפתיו. יש לנו פה מישהו מאוד מאוד צדיק, נכון? הוא תם, הוא ישב, הוא יראה אלוהים שר מרע. יש לו 3 בנים, 3 בנות, הרבה הרבה כסף. אני קורא פרק א' פסוק ד', והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו. כל אחד מהילדים עושים הילולה, חינגה, איזה יום אחד, סליחה, הילולה, למה? מה ש... ושלחו וקראו לשלוש את אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. מה זה משתה? מה זה שהם עושים משתה? מה פירוש המילה משתה?
יין.
יין, נכון? ויהי כי הקיפו ימי המשתה פעם בשבוע, נגמר הסבל, וישלח יהוה ויקל שם, והשכים בבוקר. תראו, זה ממש מזכיר, השכים בבוקר, צדי, הוא מקדש אותם, ואלה עולות מספר כולם, כי אמר יהוה, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם. קודם כל, משהו פה מאוד מוזרתי. אני רק מדמיין לעצמי את הרם בכיתה י' בישיבה תיכונית, שבא אליו התלמיד שלו ואומר לו, הרב, מצווה להשתקל בפורים, אוהב המצווה, והרב אומר לו, תשמע, האמת היא שאני סובר כמו הדעות שאומרות שיש מצווה, אבל אני חושב שבגיל שלך זה מאוד מסוכן, אתה עלול מתוך היין, תברך את השם, אני חושב שזה לא מתאים עדיין, תחכה, אתה בטוח שלא תברך את השם כשאתה תשתקל? זה נשמע?
כאילו,
יש למישהו פה יצר הרע לברך את השם? אני מבין, אם יום היה פוחד שמה בא לעשות מתוך המשתה? מה הם יכולו לעשות אולי? לחתור במה? בעריות, לחתור בעבודה זרה אולי, לצחק, לא יודע מה, יש דברים הגיוניים. מאיפה זה בא שהוא חושב בהם שהם בכל אוהב בגבבם? והתשובה היא, תשובה פשוטה. הגמרא אומרת, הגמרא מפוסל במסכת קידושין. כל הפוסל, ומומו פוסל. כי אנחנו רואים אחרי זה שהשטן במוחו של איוב. מה נקודת התורפה של איוב? הקדוש ברוך הוא תיקח לאיוב את כל מה שיש לה, ואז מה יקרה? אם לא על פניך יברכך. מה? כן, זה הבעיה שלו? אי אפשר לעשות שהוא יהיה עני מרות ואז אולי הוא יגנוב? או אולי הוא יגיד שהקדוש ברוך הוא לא נוהג איתו כשורה? זה כבר מספיק, לא? הוא יפור ושכר ועונש? לא יודע, לברך את השם, לקלל את השם. למה לחשוב את איוב בזה? תשובה, הוא חושב בזה אחרים. הוא זה הבעיה של איוב. קללת השם, ברכת השם. ואיפה הוא חושב? ואיפה הוא חושב שהבנים שלו קללו את השם? איפה? לא בחוץ, נכון? בלבבם. זאת אומרת שאיפה הבעיה הרצינית יותר של איוב? שמה הוא בלב שלו מקלל את השם, לא מוציא בשפתיים. שוב פעם, לדעתי, זה הכוונה של רבו.
אז זה הפסוק בי תם וישר אל אלוקים.
עוד שנייה, נגיע. אז אם ככה, רבא עושה פה דיוק נפלא. הוא אומר, איוב חושב שהילדים שלו מקלים את אלוהים בדבריו, אז זה מה שגם אנחנו נחשוב את איוב, וזה גם מה שהשטן חושב את איוב, שהוא מקלל את השם בדבריו. ובפעם הראשונה לא חטא איוב. אבל בפעם השנייה לא חטא איוב בשטן. כי בלב הוא כבר חטא. זה לא רק נדיב פה פסוק. מה פתאום שבן אדם יקלל את השם? יש לכם מה? רק אולי לפני זה אני אגיד. אמרנו, הוא שטן, הוא יצר הרע ומלאך המוות. עכשיו אפשר ממש לראות שזה אולי אפשר, נכון? מה השטן עושה? מה הוא עושה פה? מה הוא עושה להיות? הוא מציץ את הקדוש ברוך הוא סתם? לא. מה הוא עושה? הוא לוקח את היצר הרע של מי? של איוב, והוא מנחיח אותו, הוא מעלה אותו, הוא אומר, מה זה? יש שם משהו בעייתי. הוא יצר הרע, הוא שטן. בסוף הוא גם מלאך המוות. זה לא רק דרשה, זה העומק של הפסוקים, נכון? חז"ל אומרים את זה, זה נשמע לנו כזה קצת מוזר. אבל זה הפשט של הפסוקים. השטן לא בסם. הוא בא על משהו של איוב בפנים, אבל זה לא משהו גלוי. זה משהו שרק מי שמנתח עמוק פסיכולוגית את החשד של איוב בבנים, פתאום הבין שאיוב יש לו בעיה. זה טמון בליבו. זה לא גלוי כלפי חוץ.
זה לא
פשוט
הפסוק.
מה כן? אגב, סליחה. מה פתאום שבן אדם יקלל את השם? למה שבן אדם יהיה יצר רע לקלל את השם?
כשרע לו ויש לו צרות, הוא מרגיש עוול. עכשיו זה נמצא.
רע לו, יש לו צרות, יש לו עוול. נו,
ליאוב
אין צרות, נכון? לא פתאום שתקלל את אלוהים בליבו, נכון? למה שיהיה בצרה לקלל את אלוהים בליבו, אין לו צרות.
למה?
טוב לו. מה? מה? מה, שמעת, אבית הכסית? טוב, זה שכחת השם. בן אדם שיש לו הכל, לפעמים שוכח את השם, אבל לקלל את השם? טוב, רגע, אני מנסה להמשיך את אותו דיבור.
זה השורש של ברכת השם, כלומר, הבעיה הזו של לשקוף את השם, זה השורש של ברכת השם במהות, זה כאילו להגיע למצב הכי חמור והכי קיצוני. כשהשורש הוא כזה, אפשר להגיע גם לשם. זה משהו, חושש של הבנים שלו, יש להם הכל. הם כל יום עושים משתה. והחושש שלי מתוך, אין אדם בועד אלא מתוך כפה מלאה, ולכן יש לו הכל.
טוב, מצוין. אני, סליחה, מעכשיו קצת ניתן אולי זמן לסוף השאלות, כי זה פשוט חבל שנעשים דברים טובים. התשובה לכאורה נמצאת פה שוב בפסוק הראשון באיוב. זה כתוב די מפורש, בעיניי לפחות. מה כתוב על איוב? אמרנו צדיק, רגע, אם הוא צדיק, והקדוש ברוך הוא מעיד שהוא צדיק ואין כמוהו בכל הארץ, אז איך יכול להיות שהוא רוצה לקרב את אלוהים בליבו? התשובה היא, הכתוב לא בדיוק מעיד עליו את זה. מה כתוב אומר? הכתוב אומר, אין כמוהו בארץ ישתק וישר ירא אלוהים ושר מרע. הסוף מאוד מקפיץ לנו, שר מרע ולא עשה טוב. ירא אלוהים ולא אוהב אלוהים. תם וישר, זה יכול להישמע כמשהו בסדר. הוא בסדר. אבל לא בטוח שיש פה איזה משהו מעבר. הוא צדיק, לא בטוח שהוא חסיד. הוא ממש 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 מתנהג מצוין. אבל למה הוא מתנהג מצוין? כי טוב לו, לא כי טוב לו. כי הוא יודע שאם הוא יתנהג מצוין, יהיה לו טוב. האיש ההוא לא סתם מעריכים כל כך בתיאור של הטוב שיש לו בעולם, כמה בנים, כמה בנות, כמה כסף. כי הוא פשוט בן אדם שיודע שאם אתה רוצה שיהיה לך חיים טובים, תהיה דתי. אני מכיר בחיפה הרבה אנשים שבאים אליי לשיעורים, בלי כיפה, לפעמים אני צריך לעצום את העיניים, ולמה? הוא שבת הנפלא! מה? מאוד כדאי לשמור שבת אחרת, אין משפחה. אז זאת אומרת, זה כדאי, זה פשוט כדאי לשמור מצוות. בגיל 70 כולם אומרים שכדאי. בגיל 30, היצרה, ככה, עושה, ככה, ככה, נכון? זה כדאי, הוא מבין את זה שזה כדאי. אז אם זה כדאי, אז מה הוא באמת היה רוצה לעשות בחיים? באמת בחיים הוא רוצה לעשות משהו אחר. אבל אני גם רוצה שיהיה לי חיים טובים. אם אני רוצה שיהיה לי חיים טובים, אני חייב להקשיב לקדוש ברוך הוא. הוא זה שנותן שכר. אבל בעצם אני כל הזמן קצת לחוץ, כי אני לא עושה מה שבאמת בא לי לעשות פה בעולם הזה. אין כמוהו בארץ. בעולם הזה, אבל הוא מאוד בתוך העולם הזה. הוא בתוך העולם הזה, הוא רוצה דברים אחרים, אבל הוא תופס את עצמו, הוא צדיק, כי ככה בסוף אתה מרוויח. וממילא מה יש בתוך הלב? הרבה הרבה מועקר, כי אתה רוצה כל הזמן לעשות אחרת, אתה עושה דברים רק כי אמרו לך, אתה לא מזדהה. ואז המועקה גדלה וגדלה, ואתה כמובן לא תגיד כלום! כי אסור להגיד כלום, אבל כשתשתה יין, מה עלול לקרות? אוי ואבוי, עלול להיפלט החוצה איזה קללה, כזו שברוך הוא. טוב. ממילא, מה יוצא? שיום הוא לא צדיק, הוא כן צדיק. איך הגמרא אומרת? תסתכלו מקום 15? זה ממש מפלט מזה, הגמרא זה ספר יום. מה אמר משה רבנו? תהיה לי מעין דרכיך, למה יש צדיק ורע לו, ויש צדיק וטוב לו? תקפצו לסוף מקור 15, מסבירה הגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק איזה? גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. יום הוא צדיק, אבל הוא לא גמור. יש שם איזה נקודה לא פתורה. זה הנקודה של עץ הרע, זה הנקודה שעליה השטן נתפס, ובצדק. ופה חוזר מה שכבר העירו בתחילת השיעור, שנכון, השטן באמת מסית את הקדוש ברוך הוא ותסיתה ליבו לבדו חינם, אבל מה עכשיו גילינו שזה לא סתם, זה לא חינם, נכון? ואם נסתכל בפסוקים, אנחנו באמת נראה שזה לא בדיוק ככה שהשטן מסית את הקדוש ברוך הוא. בואו נקרא שוב את הפסוקים. פרק א', פסוק ו', ויהי היום. ויבואו בני אלוהים להתייצב על אדוני, ויבואו גם השטן בתוכם. כבר פה אנחנו רואים שהשטן מי הוא? זה נשמע שהוא חלק מי? חלק מהמלאכים. מה פה שם מילה מלאך? שליח. של מי? של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז בינתיים זה נשמע שהשטן הוא משלנו. ויאמר אדוני לשטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משות בארץ ומתהלך בה. מה זה מאין תבוא? משות בארץ ומתהלך בה. נשמע. מה אתה עושה? מה התפקיד שלך? ומה התפקיד של השטן? לחפש. יש לו תפקיד. מה הקדוש ברוך הוא? תפקידו לחפש. לחפש חטאים. משות בארץ ומתהלך בה. ועכשיו, מה הקדוש ברוך הוא אומר לשטן? ויאמר השם לשטן, השמת לבך על עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ, השתמט על הארץ אומר לה. מה הוא בעצם אומר לו? מה? שים על הרביים. שמת על עבדי איוב? רגע, מה זה שהשטן שם לבד מישהו? מה זה אומר? תבדוק אותו, תבדוק אותו. למה תבדוק אותו? כי הוא אין כמוהו בארץ, השתמט על הארץ אומר לה. זה רק בארץ. וזה רק תם וישר, ושם מרע, וזה לא מעשה טוב. תבדוק אותו. מי מסית את מי פה? לא השטן מסית את הקדוש ברוך הוא. אלא מה? טוב, אנחנו מסתכלים בהמשך, זה לא נשמע ככה, נכון? בוא נמשיך. נכון, גם בפסיקתני בו לדובר חינם, פסוק מפורש, זה לא נשמע ככה, אבל גם בהמשך. הרי כשהקדוש ברוך הוא נענה לשטן, הוא לא עושה את מה שהשטן ביקש. מה השטן ביקש מהשם לעשות היום? תסתכלו בפסוקים. מה הוא ביקש ממנו? לא. מה השטן מבקש מהשם לעשות היום? שלח נא ידך וגע בכל אשר לו. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מה?
אתה
תעשה. הוא אומר לשטן, אתה תעשה. אגב, גם זה הוא לא אומר, הוא לא אומר לשטן תיגע בכל אשר לו. מה הוא אומר לו? הנה, כל אשר לו בידיך, רק אליו תשלח ידיך. כלומר, תעשה מה שבא לך. רק גבולות גזרה. רגע, אז מי פוגע ביום? השטן או הקדוש ברוך הוא? השטן, לא הקדוש ברוך הוא. אז מה קורה פה? יש פה משהו שיש פה כנראה פנים וחוץ. כלפי חוץ, ברובד הגלוי, באמת, עזב אלוהים את הארץ. רק כשאתה מעמיק מאוד מאוד מאוד, אתה מגלה שבעצם הקדוש ברוך הוא שלח אותו. אבל כלפי חוץ זה נראה לגמרי אחרת. זה, לי זה הזכיר מאוד את מה שאומר החתם סופר במקור 16, ידוע בעניין העמדת הניסיון שהקדוש ברוך הוא אינו מסייעו כלל. הוא מוסר בידי עצמו ובחירתו, מוסרו. והצדיק לוחם בכוחות עצמו. הקדוש ברוך הוא עוזב את מי שבניסיון. כי זה הניסיון הכי קשה. הניסיון הכי קשה זה עקדת יצחק. ומה הקדוש ברוך הוא אומר שם לאברהם? הוא לא שם? כי ביצחק יתערר את הזר. נכון? אם ברור שהקדוש ברוך הוא איתי כשאני עוקב את יצחק, זה יותר קל. אבל יש פה שני כתובים, או מפגישים זה את זה. הקדוש ברוך הוא אמר שיצחק יקרא לך עזרה, זה ניסיון מאוד קשה. אדם הולך ברחוב ושומע על רעידת אדמה, או על אנשים שחס וחלילה מתו באיזה מערה, או ב... לא יודע מה, בתאונה. מה, רואים פה את הקדוש ברוך הוא כלפי חוץ, זה חוק טבע פשוט. לא רואים את השם, באמת זה נראה שהשטן מסית את השם. וזה הניסיון הכי קשה. רק כשאתה מעמיק מאוד מאוד, אז אתה מגלה שזה לא בדיוק ככה. כדי להראות את זה קצת יותר, שימו לב שוב פעם, מה שאני מנסה לעשות היום, בין היתר, אפשר להעביר את השוב הזה גם בשלוש שעות. אני מנסה בעיקר להתמקד באיך אפשר לראות דברים מחזל בתוך פשט הפסוקים. אני רוצה להסב לתשומת לב לעוד איזה נקודה מעניינת. זה... מה התפקיד של השטן? אז כבר גילינו שהוא כנראה לא עם איזה קישון ולא יודע מה, נכון? וגילינו שהוא כנראה לא רעד כדי כך מבפנים, מבחוץ כן. אבל כתוב פה פסוקים עוד על השטן. מה התפקיד שלו בעולם? מה הפקח? לשון התנ"ך? לשון המקרא? משות בארץ ומתהלך בה. זה ביטוי מאוד מעניין. איפה הוא מופיע בכל התנ"ך? לשוטט בארץ. לשוט בארץ. לשוט בארץ? אני אשמח, נדע לי. יפה מאוד. איפה עוד? איפה עוד קפה? אחד, נתתם? אחד מתוך שלוש. נשוב בארץ. איפה כתוב הביטוי נשוב בארץ בתנ"ך? לא בארץ, לא בארץ, נשוב בארץ.
ירמיהו
אומר. טוב, אני לפחות בחיפוש שלי מצאתי שלושה. שניים נגיד עכשיו, אחד אני מוסיף בסוף השיעור מאוד מעניין. האחד זה מה שהזכירו פה, דברי הנביא בית הזין, כי השם עיניו משוטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו. אז מה, מי משוטט בארץ? העיניים של השם משוטטות, כדי מה לעשות? לבדוק מי הלב שלו שלם. אז אולי מי זה העיניים? מה זה עיני השם? מה זה עין השם אל יריו? למייחדים וחזור, מה זה עין השם? מה זה עין? עין השם? השגחה, נכון? הסתכלו במקור 13. אומר איוב, לקחתי לך מנה פסוק מאיוב. איוב במדבר, לא יגרע צדיק עיניו. וסג, מה מסביר? מה זה עיניו? השגחתו, היא בעזרה, מוסיף כעניין, הנה עין השם אל יריו. וככה יש המון פסוקים בתנ"ך. עין השם זה השגחת השם. אז השם משוטט בהשגחה שלו בכל הארץ לבדוק את האנשים. אז מי זה אולי עיני השם? השטן מלא עיניים? שמעתם פעם כזה דבר? איפה זה כתוב? לא, זה לא בגן. נכון? הגמרא אומרת את זה. השטן מלא עיניים. הגמרא בעבודה זרה דקף. מלאך אמרו עליו, מלאך המוות שכולו מלא עיניים. אז אני מבין את זה כך. מה זה מלא עיניים? הוא כולו השגחה. זה התפקיד שלו. פסוק שני שיש, פשוט בארץ, שוב בזכריה. איפה שקרוב ואיפה שראינו, על יהושע בן יהוצדק, כשהשטן עומד על ימינו, כתוב שם, שבעה אלה עיני השם, המה משוטטים בכל הארץ. שוב פעם, עיני השם משוטטים בארץ, ומי עוד שעת בארץ בתנ"ך? השטן. אז השטן הוא נגד השם? לא בדיוק. יש מקום שלישי שאולי נגיע, אבל לפני זה אני עכשיו אומר משהו שנשמע לי קצת מוזר, אבל מצד שני נשמע לי אמיתי. אם קודם חשבתי ששטן זה מלשון להסית, אז עכשיו אני אומר, אולי שטן זה מלשון לשוטט. זה התפקיד שלו, לשוטט בארץ. טוב, יש לנו עוד עשר דקות, נכון? נכון? טוב. אז עוד משהו מעניין. אתם יודעים מה, בואו נלך למקור השלישי. איפה עוד כתוב? איפה עוד כתוב? לשוטט בארץ. תפתחו בספר דברי הימים, תפתחו איתי, ספר דברי הימים, פרק כ"א, פסוק א', מה יש שם? מישהו מנחש לפי הפרק? דברי הימים א', פרק כ"א. לא, לא, לשוטט בארץ, דיברנו, לשוט בארץ. ויעמוד שטן על ישראל. ויסת את דוד למנות את ישראל. טוב, אז מה זה? זה מלאך או בן אדם? שוב, ויעמוד שטן על ישראל ויסת את דוד למנות את ישראל. מה זה נשמע? לצרה, אדם. היום רבים לדיבור ואל שריה מחוס סיפרו את ישראל מברשר ואדם ואביאו לה ידע את מספרה. היום רבים יוסף אדומה אלו מוקעים מאה פעמים. למה יבקש את אדומי? למה יהיה להשמע לישראל? ואז מתחילה מגפה בה. במקבילה של זה, בספר שמואל, שם מופיע ביטוי לשוב בארץ. שמואל ב', פרק כ"ד, פסוק ח'. מה כתוב? יואב מסתובב בכל הארץ, וישוטו בכל הארץ, ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים, ויתן יואב את מסתר מפקדה. טוב, פה זה לא השטן משוטט בכל הארץ, נכון? טוב, אז הלכה לנו התיאוריה. אולי.
זה היישום של מה שהשטן...
מעניין. תראו משהו מעניין מאוד. מי עשית את דוד לבנות את ישראל? השטן. מישהו פה פתוח כבר שמואל ב', מפסיק לפתוח? בבקשה, בואו, תפתחו. שמואל ב', פרק כף דלת, רגע, 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 נקודה מפורך, בסדר? מה כתוב פה?
שוב דבר.
אני קורא, ממש מה שכתוב בדברי הימים, רק מילה אחת התחלפה, ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסף את דוד בהם לאמור, איך מנהלת ישראל בתעודה? אז מי מסית את דוד?
אף השם שהוא השטן.
אף השם
שהוא השטן.
נכון? טוב, מה אנחנו רואים? שמה זה השטן? נכון? ראינו. וזה לא סתם כנראה שבאותו סיפור יואב משוטט בכל הארץ. הוא השליח לעשות פה איזה שליחו, שליחו של ה... כאילו, של ה... שליח לעשות את זה. ואגב, מאוד יפה, כי מה קורה באמת בעקבות זה? שהשם מסית את דוד לבנות את ישראל, אז מה קורה? משורה, נכון? שטן, קורית מגפה גם ישראל. אבל, איפה המגפה נעצרת? בגורל הכוונה לנוסים, ואז דוד מולה שם מזבח השם, אנחנו בידי בבן המצרים, אז יוצא מזה גם משהו טוב. זה נראה משהו מאוד מאוד רע, אבל זה משהו מושלח. זה יכול להיות מושלח גם מהסוף של הסיפור. אבל יש פה משהו מכוון, כלפי חוץ נראה לא טוב, כלפי חוץ נראה שזה מסית את השם, מבפנים לא מסית את השם. זה רצון השם, אבל רצון מוסר. אולי עוד, אני אגיד עוד היה קצרה, אבל לא נרחיב אותה, כי זה כבר משהו שהוא רעיון ככה, קשור קצת לעוד דברים. השטן למה הוא דווקא העיניים? לעיניים של הבן אדם, למה השכחה של השני עיניים? טוב, אז העיניים, העין מבחינה בדברים, זה עכשיו.
אבל
יש עוד משהו בעיניים, נכון. העיניים הן חיצוניות, נכון? ולא תתורו, אחרי לכם ואחרי לכם. אבל זה לא כל כך מסתדר עם משהו אחד. הרשבץ, שוב פעם, הרשבץ שזכרנו לו פה שאלות, הקו בחיים מביא אותו בהלכות הבדלה, משהו מאוד מעניין. בהלכות הבדלה, אנחנו קודם אומרים, ברוך אתה השם, מורה, רגע, אחרי זה מורה מסמים, מורה מורה האש, אחרי זה, הבדלה, אם לדעת, הבדלה מנהל. מסביר הרשבץ שזה בנוי לפי הסדר של הגוף. הרי הראש יותר חשוב מהגוף, נכון? אתם מסכימים? זה מוסכם. אז גם הגיוני שבראש, ככל שמשהו יותר עליון, הוא גם יותר גבוה מבחינה רוחנית. הפה, אומר הרשבץ, הוא יחסית גשמי, רק מה שממש נוגע בו, אתה יכול לטעות. אף יכול לראות גם משהו ממרחק, כמה עשרות מטרים. העיניים יכולות לראות עד הכוכבים. ואם אין דעת הבדלה בעיניים, הראש יכול לחשוב אפילו על משהו שמעל הכוכבים. העיניים יותר מוכניות מאף והפה, אז איך יכול להיות שהעיניים חיצוניות? אפשר לטור אחרי העיניים. העיניים זה איבר מיוחד מאוד. זה איבר שיכול לזוז למעלה, למטה, לכל הכיוונים. זה משהו שהוא יכול להיות מאוד למעלה. חזור ישעיהו בן עמוץ אשר חזר. הוא יכול להיות מאוד גבוה. והוא יכול ליפול מאוד נמוך. יכול להיות שגם השטן זה משהו שיכול להתאפס כמשהו מאוד נמוך, משהו מנוגד לקדוש ברוך הוא. אבל כשמבינים את העומק, אז מבינים שהוא משהו גבוה. וכאן נסיים במשהו שקשור עם אבן המצרים, תראו את מה שמובע אצלכם במקור 14. יש הלכה, הרי מה אומר בשולחן ערוך בהלכות בין המצרים? סימן תקוף נ"א, אין את זה לפניכם, אבל אני אקרא. צריך להיזהר מי"ז בתמוז עד תשעה באב שלא ללכת יחידי, מארבע שעות עד תשע שעות, משום שבהם כתב מרירי שולט. טוב, מי שרוצה הלכה למעשה, יסתכל שם בפוסקים, יש לך ריבוד שאת אומרת שזה רק מחוץ לעיר, במקום של בני אדם, יש שם דור הלכה מעניין, מביא גמרא בפסחים, מכל מקום, זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. מה זה הכתב מרירי הזה? תסתכלו במדרש באחד אבא במקום 14. מ-17 בתמוז עד תשעה באב בהם כתב מרירי מצוי. רבי יוחנן אמר, כולו מלא עיניים, קליפות, קליפות, ושערות, שערות. תביא את זה ישר כמובן, הקפיץ. מה שראינו? מלאך המוות בעיניים. רבי שמעון בן לקיש אמר, עין אחת נתונה על ליבו, וכל מי שרואה אותו נופל ומת. מעשה בחסיד אחד שראה אותו ונפל על פניו ומת. ויש אומרים יהודה ברבי היום, שמואל חמתי ולא נפל. שמואל ראה אותו ולא קרה לו כלום. אמר, אחי ביי, זה נחש ביתי, לא עושה כלום, מורג את העכברים, חמוד, בוא בוא לכאן. מה הפירוש? לפי מה שאמרנו, אני חושב, הוא יתאחל לפחות, שיש ימים שעם ישראל קיבל הרבה צעות ישראל. וזה נראה כלפי חוץ שזה מלאך המוות, וזה משהו רע, וזה משהו שברגע שהבן אדם רואה אותו, במבט הגלוי, זה מה שהורג את הבן אדם. זה מה שמפיל את האדם, עזר אלוהים את הארץ. אבל הדבר הזה שהוא כל כך כל כך מסוכן, הוא ממש נחש, נכון? הוא מלאך המוות, הוא עץ הרע, הוא שטן, הוא נחש, נכון? כתוב את זה באיזשהו מקום. לא כתוב את זה במפורש, אבל ככה הראשונים אומרים, רבינו בחיי, על הנחש, נכון? הנחש אני מסית את אדם הראשון. אגב, מי עוד מסית את אדם הראשון? אישו, נכון? אישו. אני לא אעשה פה רק בלה, בין הסיפורים, אבל הנחש, הוא השטן, הנחש הוא השטן, אז הנחש הוא מאוד מסוכן לבן אדם. אבל יש איזה צדיק שקוראים לו שמואל, שמסתכל על הנחש ואומר, הוא לטובתנו, זה נחש מצוין, הוא נשלח בידי הקדוש ברוך הוא בשבילנו, אכן בית. מצוין. אז השטן, השטן במבט עמוק מאוד, הוא לא כל כך מפחיד. אבל הוא בכוונה צריך להיות מאוד מפחיד כאן בחוץ. טוב, אז נסכם בקצרה את מה שאמרנו. פתחנו בשתי שאלות עקרוניות בכלל בספר איוב. למה צדיק ורע לו? צדיק כל כך גדול ורע לו? ואיך יכול להיות שמסיתים את הקדוש ברוך הוא? והגענו דרך השטן, הפתרון של הכל. השטן הוא מוזר, הוא לכאורה לא מופיע כל כך בתנ"ך, ומה פתאום שהוא מסית את השם, ואיך יכול להיות מישהו שהוא מלאך של השם שממרה את פיו? התשובה היא בתוך הפסוקים. השטן הוא היצר הרע, הוא תופס את איוב על אותו מקום שאיוב יש לו יצר הרע, לחטוא בלבבו, לברך את השם. והשטן מבחוץ הוא נראה כמשהו שנגד האדם, אבל בעצם זה שליח של הקדוש ברוך הוא לטובת האדם.
בעזרת השם, שיבנה במקדש, במהרה, בימים. טוב מאוד, זה יצר הרע.
כל מי שיש לו שאלות,